טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר מסילת ישרים, ובפעם הקודמת עצרנו בהבנת הערך או המדרגה של האנשים שלמי הדעת, שהעיקרון המרכזי שאמרנו, שאדם צריך להיות שייך ומודע, קודם כל מודע ואחרי זה שייך, למדרגה האלוהית הנמצאת בתוכו, לשמיים האלוהים הנמצאים בו, לרוממות האלוהית הנמצאת בתוכו, וזאת מדרגה עליונה מאוד, שאז הוא ירא מלא להוציא מהכוח לפועל את השלמות הזאת. ליראה הזאת קורא הרמח"ל יראת חטא, חטא מלשון חיסרון, ירא האדם להיות חסר, לא לגלות את רוממותו. בחלק אחר של המפרשים, ראשונים ואחרונים, קראו לזה יראת הרוממות, והיא מדרגת שלמי הדעת. ואז בסוף השיעור הקודם, נשאלה שאלה חשובה מאוד. איך אדם יכול לייצר את היחס הנכון בין הכרת ערכו ומעלתו, בחינת ירא מהרוממות האלוהית הנמצאת בו, והוא ירא, וכלומר, הוא משתדל מאוד להוציא אותה מהכוח אל הפועל. יש לו יראת שמיים, הוא ירא מהשמיים הנמצאים בו, והוא משתדל להוציא אותם, את השמיים מהכוח אל הפועל, את השמיים האלוקיות האלה, לבין ההדרכה שלעולם יהיה אדם שפל רוח, הווה מאוד מאוד שפל רוח, אדם יהיה בעל ענווה, אנוכי תולד ולא איש. איך אדם מייחס יחס נכון בין הכרת מעלתו להכרת שפלותו? זאת שאלה חשובה מאוד. אני חושב שאפשר לפתור את השאלה הזאת, יש הרבה מה לדבר על השאלה הזאת, אבל מקור אחד בכתבי הרב קוק, יש לפניכם ספרים, אין היה ברכות ב', בהוצאה החדשה, זה בעמוד 315, לגבי מעשר שני, שאם תסתכלו רגע בגמרא, אז אומרת הגמרא כך, במנחה ביום טוב האחרון, במנחה של יום טוב האחרון של חג הפסח, בשנת השמיטה, היו מתוודים. איזה וידוי? הנקרא וידוי מעשרות. כיצד היה הוידוי? ביארתי הקודש מן הבית, זה מעשר שני ונתרווי, נתתיו ללוי, כל זה פסוק, זה מעשר לוי, וגם נתתיו, זאת תרומה ותרומת מעשר, כך דורשת הגמרא, לגר, או המשנה יותר נכון, לגר, ליתום ולאלמנה זה מעשר אני, וכו' וכו'. כלומר, בפעם בשבע שנים, אנחנו בעצם מתוודים בפה בדיבור, לא רק במחשבה אלא גם בדיבור, שבעצם אנחנו בסדר והפרשנו את המעשרות שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להפריש. זאת אומרת, אם הייתי שואל אדם מצוי בין מנחה לערבית בבית כנסת, תגיד לי, איזה וידוי אתה מכיר? מה הוא היה אומר? איזה וידוי? איזה וידוי היה מכיר?
13 מידות.
13 מידות, כלומר, וידוי אבונות קוראים לזה. נכון? אשמנו, בגדנו, גזלנו, אנחנו אוטוטו חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ראש שנה רבה. וידוי אבונות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. נכון? כן, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, רגע, אומרת התורה, רגע, יש עוד וידוי. חוץ מוידוי אבונות, יש גם וידוי מעשרות. וידוי אבונות, אדם מתוודה על מה שהוא לא בסדר. וידוי מעשרות, אדם מתוודה על זה שהוא בסדר. תראו מה אומר הרב קוק. בואו נקרא כמה שורות דברים חשובים, יסודיים ביותר. פשוטים, אבל חשובים, כדאי לקרוא את זה פעם. להזכיר לעצמנו שאנחנו גם קצת בסדר. אומר הרב, אמרנו עמוד 315, עיני הברכות ב', פסקת את ו', בצד שמאל של הספר. עמודה הימנית. כשם שצריך שיהיה מוטבע באדם, כמו שחייב שיהיה טבוע כטבע, כתכונה, באדם, בנפש האדם, במוח האדם, בלב האדם. מה? מה צריך שיהיה טבוע כטבע? גודל עוצם חובתו בעבודת השם, בעשות הטוב וקדושת המעשים והדרכים, והישרת הדעות והמידות בציור בהיר מאוד, בואו נגיד רגע כותרת ראשית למשפט הארוך הזה. האדם חייב להיות בהיר מאוד, מבורר מאוד, בחובתו לבוראו. בקדושת המעשים, בקדושת המידות, בקדושת הרצון, בקדושת המחשבות וכו'. והחובה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מה חובתי ועשנה, החובה הזאת צריכה להיות מאוד ברורה, מאוד בהירה, מאוד מטלטלת, מאוד מזעזעת את האדם. ואם באמת החובה הזאת שהוא חייב בה, בעשות הטוב, בקדושת המעשים, בהישרת הדעות, בהישרת המידות, וכל זה בציור בהיר מאוד, ממילא, עד שיבורר לו, אז אם ברור לו מה חובתו, אז גם יהיה ברור לו כמה הוא רחוק ממימוש החובה הזאת, אז ברור לו שהוא יגיד, אשמתי, בגעתי, חטאתי. ברור. עד שיבורר לו שאם גם יהיה משתדל בכל כוחו, לרדוף אחר הטוב והצדק, בכל זאת רחוק הדבר, הוא שיצא באמת ידי חובתו הגמורה. מי יכול להעיד על עצמו שהוא עומד בכל הקריטריונים האלוהיים בשלמות? לכן ברור שמצד אחד אדם צריך להתוודא על חסרונותיו, כי מי הוא אנוכי תולד ולא איש, הווה מאוד מאוד שפל רוח. מי הוא שיכול להעיד על עצמו שהוא עומד במשימות שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו? מה אנחנו? קטנים כל כך רחוקים ממימוש האידאל הגדול. ועל כן, כך היא מידתן של צדיקים. מה מידתם של צדיקים? שהם משקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים טובים. רואים את עצמם כתמיד מקצרים, תמיד הם קצרים, הם לא ארוכים. הם תמיד הצליחו להגשים ולממש את האידיאלים האלוהיים באופן מאוד חלקי, מאוד ראשוני, כמותי ואיכותי. ועל כן כך היא מידתם של צדיקים שמשקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים טובים, על כן הם רחוקים מגאווה ומסובלים בענוות צדק. עד לכאן החלק הראשון של המשפט הזה. אנחנו עדיין באמצע המשפט הראשון. כשם שצריך, כלומר, כמו שהאדם צריכה להיות לו, או צריכה להיות לו מודעות, בהירה מאוד, ביחס לחובתו כלפי בוראו, וביחס לריחוק המעשי של מה שהוא מצליח לממש ביחס לחובה הזאת, כשם שהמשפט הזה, החלק הזה של המשפט, כך, עכשיו החצי השני, עם כל זה, אין טוב לאדם שמידה זאת תפעול עליו יותר מדי. אם האדם כל הזמן יראה את עצמו לא בסדר, כל הזמן יראה את עצמו שפל רוח, כל הזמן יראה את עצמו חסר, כל הזמן יש שייך, כמשל, למדרגה של וידוי אבונות, זה לא בסדר. כי אז האדם הזה ייכנס לייאוש. רגע, באמת יש כמה דברים טובים אצלי. באמת באתי ממעלות עם הילדים לשיעור במכון מאיר. התאמצתי, אני באמת בסדר. אדם לא יכול להעיד על עצמו שהוא כל הזמן לא בסדר. יש גם דברים טובים. במעשיו, במידותיו, ברצונותיו, במחשבותיו, בשאיפות חייו, בסדרי עדיפויות שלו. הוא לא יכול להעיד על עצמו כל הזמן, אני לא בסדר. זה לא אמיתי. א', זה לא אמיתי מצד האמת. וב', היות וזה לא אמיתי מצד האמת, זה יכול לגרום לו לנזקים, א', נפשיים, ב', אמוניים, חמורים. ולכן, עם כל זה, שאדם צריך לדעת כמה הוא רחוק ממימוש האידיאל האלוהי, אין טוב, כחלק שני שמשלים את הוידוי הבונות, אין טוב לאדם שמידה זאת תפעול עליו יותר מדי. עד שתדריכהו מנוחה, זה ייקח לו את מנוחת הנפש, את האמון העצמי שלו, את הביטחון העצמי, את שמחת החיים, את האמונה שהשמיים האלוהיות נמצאות בתוכו וכו'. עד שתדריכהו מנוחה ותגזול ממנו ססונו ושמחתו ושלוות נפשו, בהשגתו, בשכל, בתורה ובכל מידה טובה ומעגל טוב. קיצור, האדם הזה יכול להתייאש לגמרי מכל מה שהוא פועל בחיים. כל מה שהוא מצליח כן לעשות קצת חיובי. על כן אומר הרב, נתנה לנו תורה דרך להערה, שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים, ולא רק ישמח במחשבתו ובליבו, אלא ישמח בפה, בדיבור, הוא צריך להגיד את זה גם כלפי חוץ לפעמים. וידוי מעשרות זה וידוי דברים, זה וידוי בפה. לא מספיק רק לחשוב שאני בסדר, ורק להרגיש שאני בסדר, לפעמים גם צריך להגיד את זה. כי כשאתה אומר את זה החוץ, אתה שומע את עצמך. יש מצב שגם החברה צריכה לשמוע שאתה בסדר. לא צריך לתלות על לוח מודעות. במידה, לפעמים, פעם בשבע שנים אמרנו. לא צריך לתלות את זה על לוח המודעות. אבל מצד שני, כדי לאזן את הנטייה של כל הזמן לראות את עצמנו במידת הדין ובעין רעה, אז כאן חייב לבוא איזון. שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים, גם בביטוי שפתיים על מעשה הטוב אשר עשה, וכפי המידה הראויה, לא להגזים עם זה, אל תפרגן לעצמך יותר מדי, אל תחיה בסרט. הכל במידה מדויקת. וכפי המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה, ולשמח נפשו בפועלי יושר כתורה וכמצווה. ראוי, ולכן ראוי שתימצא בנפשו קורת רוח. לא רק מורת רוח מעצמו, גם קורת רוח מעצמו, שמחה וסיפוק על מה שיש, לא רק על מה שאין. וימלא שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו, כרשע וכמקצר. כן, כמקצר בעבודתו ובחובתו, גם במקום שיצא באמת את החובתו. תראו איזה יופי המשפטים הבאים. על כן, כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בוידוי העוונות, כשם שיש תועלת גדולה לזה שאדם מכיר את מעמדו באמת, איזה הוא אדם מכיר את מקומו, והוא שם את עצמו באמת במקום שלו, ואז הוא מזהה את הפערים אל מול האידיאל האלוהי הגדול, שהוא אדם לא ממש ומלא זה מאתגר אותו לתיקון ולהשתפרות. אז כשם שהמשפט הזה הוא נכון, כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, שאומנם רחוקים מהם ואינם תדירים כל כך כבידוי של החטאים, לא כל חמש דקות אדם צריך להגיד כמה הוא בסדר, כדי שלא יזוח עליו לבבו וינוטה להצלה, לגאווה ולשרירות לב. אם כל חמש דקות אדם יגיד, אני צדיק, אני בסדר, איזה צדיק אני, אז הוא לא ישתפר בכלל. לכן פעם ב, אבל לפרקים תימצא תועלת לעבדי השם, ישרי דרך, כדי להיות אדם שמסוגל להגיד טוב על עצמו, זה לא לפרגן, אנחנו לא עיתונאים פה, אלא להגיד באמת טוב על עצמו, כדי א' להכיר במעלתו וב' להתחזק, להמשיך בזה וכו', אז הוא צריך להיות אדם אמיתי, אדם ישר דרך ועבד השם. לא אחד שמחפש פרגונים של החבר'ה, אלא אחד שהוא באמת ירא שמיים אמיתי, שהוא יודע שבאמת יש כמה דברים טובים אצלו. הוא לא באמת כזה גרוע. ולפעמים אנחנו שוכחים את זה מרוב שאנחנו דיניים עם עצמנו. אבל לפרקים תימצא תועלת לעבדי השם ישרי דרך, גם כן בוידוי המצוות, לא רק וידוי עוונות. הקדוש ברוך הוא, אני מתוודא שעשיתי לפניך מצוות, כאן בוידוי מעשרות, קיימתי את כל הפרשת המעשרות שאתה ציווית עליי. ביארתי הקודש מן הבית, זה מעשר שני נטע רבע, נטטיב ללוי ומעשר לוי, גם נטטיב תרומת תרומה מעשר, לגרת תרומה זה מעשר אני. אני בסדר בכל מה שאתה דורש ממני. לפחות בפונקציה הזאת, לפחות במידה מסוימת, אני בסדר. אז כן, יש גם כן תועלת לפרקים קבועים שאומנם רחוקים הם ואינם תדירים, כל כך כבידוי של החטאים וכולי, אבל לפרקים תימצא תועלת לעבדי השם, ישרי דרך גם כן בוידוי המצוות למען ישמח בהם בלבבו, ויחזק אורחות חייו בדרך השם. מדלג כמה שורות, תרדו ברשותכם, בערך עד חמש שורות מלמטה, שורה חמישית מלמטה בצד שמאל, וללמד על הכלל יצאה תורה במצוות וידוי. וידוי מעשרות ביחס לוידוי עוונות זה לא איזה הלכה נקודתית, תדע לך יש וידוי עוונות ותדע לך גם יש וידוי מעשרות. אלא זה דבר עקרוני, זה בית אב, זה עיקרון, זה עיקרון כללי. זה בא ללמד על היחס העקרוני של האדם לאלוהיו, לתורה, ואיך הוא ביחס לכל זה. זאת אומרת, וללמד על הכלל יצאה תורה במצוות וידוי. שלא יפליג, לא יגזים, יפריז, שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לקו חובה. ולמצוא עצמו חייב הוא בלתי ממלא חובתו, גם במקום שהוא ממלא אותה. זה לא נכון מבחינה אמיתית אלוהית, זה לא נכון מבחינה מוסרית, זה לא נכון מבחינה נפשית, זה לא נכון מבחינה מעשית, ההשלכות שיש לדבר הזה, זה לא נכון. כי אם ידון את עצמו, גם כן בקו האמת. קו האמת, מה הוא מחסר, וקו האמת שיש כמה צדדים בו שהוא משתדל להשלים אותם, והוא שר הכל בסדר, מצב סביר. כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה, לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה הטוב. ואז יתבררו לו דרכיו, לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם. אם האדם כל הזמן רואה את הרע, איך יכול להופיע את הטוב? דרך אגב, יש פסקה באורות התשובה, שרב כותב, שלפעמים האדם מחפש את הטוב שבו, והוא לא מוצא. כביכול, אפס, ריק מטוב. חוץ מסגולת ישראל, אבל בצד הבכירי, ריק. אומר הרב, גם אם אדם לפעמים לא מוצא אפילו טוב מסוים שהוא צריך להוציא לפועל, עצם זה שכואב לו שהוא לא מגלה את הטוב שבו, והוא מתייסר מהרע שבו, זה עצמו טוב. זה טוב עצמי, שאתה מתייסר מהרע שבך. אז גם אם לא מצאת טוב, עצם שאתה מתייסר שאתה רע, זה טוב. צריך להתעודד. ואז ברגע שהוא חי ביחס בין וידוי מצוות לוידוי עוונות, שוידוי עוונות זה רוב הזמן, וידוי מצוות לפרקים מדי פעם, אז יתבררו לו דרכיו, לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם. מתוך שמכיר את הטוב, הוא גם רואה מה הוא רע, מה הוא לא בסדר. למען יסור מהם ביותר אומץ, יתקן את הרע. ביותו מעריך את שמחת לבו בגלל הטוב. כן, אנחנו זה שיעור פסיכולוגיה כיתה א'. נכון, אם ילד הגיע מבית ספר, קיבל 40 במבחן, אבא יכול עכשיו להגיב בשתי צורות. צורה אחת, איפה ה-60 שחסרים? נכון? עד 100 חסר 60. אפשרות שנייה, כל הכבוד, התחלת באפס, הגעת ל-40, יפה מאוד. אפילו קוראים לזה מספיק בקושי. מספיק, יפה. עכשיו השאלה, איך אנחנו מתייחסים? מתייחסים ל-40 שיש, או מתייחסים ל-60 שאין? מה אומרים, איך צריך להתייחס? ל-40 שיש. כן, אבל אז זה סכנה. בדיוק, אבל זה סכנה שנסתפק בחצי. ואנחנו רוצים יותר מהחצי. לא רוצים רק 40, רוצים 50, 60, 70, 80. נכון? עוד פעם, ציונים לשטויות, אבל העיקרון שאדם לוקח אחריות על החיים שלו ומתפתח. מתקדם, לא תקוע באותה נקודה. נכון? אז מצד אחד אנחנו צריכים להעצים את היש. איזה יופי, בני היקר, הגעת מ-0 ל-40, התחלת ב-0, הגעת ל-40, יפה מאוד. ב', חביבי, יש לך כוחות. שים גז. מה קורה פה? אז שני החלקים נכונים. להעצים את ה-40, ומתוך שהאדם רואה את עצמו באופן חיובי, יש לו עכשיו עמדה נפשית, ביטחון עצמי, שמחה, אמונה שהוא מסוגל לעלות מ-40 עד המאה. כמה שניתן, פעם ציונים זה לא נקודה, הנקודה זה המשל, והנמשל. שמה? צדיק הוא תמיד יודע את ערך הצדק, והוא יודע כמה הוא רחוק מהצדק הזה. אדם צדיק זה אדם ששייך אל הצדק. עכשיו, הצדק האלוקי הוא אינסופי. אז הצדיק האמיתי יודע כמה הוא רחוק ממימוש הצדק הזה.
הצדיק האמיתי.
אני אפילו הייתי אומר משפט יותר חריף. ככל שאדם הוא יותר צדיק, הוא יודע כמה הוא חסר. אתה עוסק במוזיקה? שמך ברח לי. מאיר, מאיר, סליחה. מאיר גבאי. מאיר עוסק במוזיקה. כשהתחלת לנגן, בחלילית בכיתה א', זייפת. אני זייפתי לפחות, נכון? אבל מה, לא היה לך חוש מוזיקלי מדויק. אז לא ידעת לזהות שאתה מזייף, היית מבסוט. עצם שעושית איזה קול, כמו איזה חצוצרה, היית מבסוט. נכון? יפה. ככל שאדם משתלם בשמיעה המוזיקלית שלו, באומנות, באומנות הנגינה שלו או השירה שלו, כן? אז הוא יודע לדייק יותר את הקול, את הצליל, נכון? ואז יכול להיות שסטייה קלה, שאני כאדם שלא מבין במוזיקה או בשירה, לא יחוש בה בכלל, מבחינתך זה צרימה קטסטרופלית. כלומר, ככל שאדם, עכשיו העיקרון, כן? ניקח את המשל למשל, ככל שאדם הוא יותר שייך למדרגת הצדק באופן יותר מדויק, כך יהיה כואב לו, הוא יהיה יותר מודע וכואב לו, כמה הוא רחוק מהצדק המדויק הזה. ככל שאתה יותר מקצועי במוזיקה או בשירה, ככה אתה רואה כמה אתה פחות מדויק, כמה יש לך עוד עבודה, לדייק את זה עוד יותר. ובכל תחום ככה בחיים. במוזיקה זה דוגמה טובה דווקא. נכון, שמה שהקהל בכלל לא שם לב, האומן מתוסכל בתוכו. עובדה. בואו נסכם, כי אני לא רוצה לגנוב לכם יותר מדי הזמן מהמשך הדרך. אומר הרב, רק נסכם את זה. על כן, סיכום. על כן, דרוש לנו וידוי המצוות לפרקים, מדי פעם לחזק לבבנו על דרך השם, כמו שדרוש לנו וידוי הפשעים למען סור ממוקשי רע. ונכון מאוד גם כן להטביע בטבע האדם מידת היושר והצניעות, שהוא ידע שעם כל זה, שהוא שייך אל הטוב, יש בו גם חיסרון של רע, ויש כאן עוד איזה המשך לגבי חג הפסח, שזה הוידוי במנחה של חג הפסח, יום שביעי של חג הפסח. אז אם כן, התשובה לשאלתך החשובה. שלמי הדעת הם אנשים כאלה שהם שייכים אל הצדק. ועוד יש שייכים אל השלמות, אל הצדק, אל השמיים, אל הרוממות שבתוכם, הם יראים מלהיות חסרים, הם ירחת. זה שהם יודעים את מדרגתם, שהם צריכים להגיע אליה באופן פוטנציאלי, ויש עוד להם עוד הרבה מרחק, ולכן הם אולי לפעמים מקצרים בצדקה, הם רואים את עצם כחסרים, זה לא סותר את זה שגם יהיו צריכים להשלים את תחושת החיסרון או ידיעת החיסרון הזאת, בידיעה בערך החיובי של מה שהם כן הצליחו להוציא אל הפועל, שזה בא לידי ביטוי ביחס בין וידוי עוונות לוידוי מצוות. יישר כוח, ברוכים תהיו. אני לא יודע מה יקרה בעזרת השם שנה הבאה באלף אלול, אם נמשיך ביום חמישי שיעורי מסילת ישרים, מה אתם אומרים? למה לא? לא, למה לא? כי בטח יבואו חדשים. אז יכול להיות שכן. אני בעד להמשיך דווקא, זה נראה לי טוב להמשיך ככה. איך? רק התחלנו. איך? לא, לא, בין הזמנים לא, אבל כנראה שמאלף אלול, אז אנחנו כנראה נמשיך, חמישי ב-12, אני לא יודע בדיוק מה התוכנית, אבל כנראה שזה יהיה. יישר כוח.